זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
ברוכים הבאים לפודקאסט זמן עסקים עם קטיה אגינוף. אם יש לכם מוצר טוב ביד, אבל משהו נתקע בשלב המחירות, אולי כל מה שאתם זקוקים לו, זה פשוט ליווי נכון. שלום לרפאל חזן.
שלום קטיה, מה שלומך?
הכל מעולה, מה שלומך?
ברוך השם, תודה.
אז קודם כל כיף שהצטרפת אלינו.
תודה שהזמנת.
אז אנחנו בעצם תכף נדבר על השירותים שאתה מציע, אבל לפני כן אני רוצה שנדבר על זה שכל החיים אתה בעצם גם עוסק במחירות, וגם באופן הנפשי התמודדת עם לא מעט סיפורים, שתכף נזכיר אותם.
אמת.
בוא ניגע במחירות קודם, בניסיון שיש לך.
טוב, אז אני קודם כל אגיד לך את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. אני באמת באמת מאמין שכולנו נולדנו אנשי מחירות. אוקיי, לא משנה מה אנחנו עושים ביום יום. ואני חושב שברגע שמפספסים את זה, אז מפספסים את המקצוע כל כך יפה. כי בסוף, אם אתה רוכש את זה למקצוע, אז אני עמדים. זה מסוג הדברים שמוצאים אותך. לאורך השנים תמיד אמרו לי, מאז שהייתי ילד קטן, אתה איש מחירות, אתה יכול למכור הכל, אתה איש מחירות. אז באיזשהו אופן זה היה ברור לי מאוד מה אני הולך לעשות בחיים. אבל ככל שאתה מתבגר ואתה מתעסק במחירות, אז אתה מגלה שהמחירות תופסות אותך בעוד הרבה מאוד מקומות בחיים.
כמו מה?
כמו כשאתה נכנס למיטה ואתה רוצה לישון, ושאתה ואשתך עכשיו נכנסים שלכם למיטה, אז יש פה עסקת מחירה למי יכבה את האור.
כן.
כאילו, אנחנו מוכרים...
מי זה שישבר ויקום?
מי ישבר?
למי האור מפריע יותר?
לגמרי. אנחנו מוכרים לילדים שלנו, אנחנו מוכרים לעצמנו, אנחנו מוכרים לעצמנו מתי אנחנו יוצאים לספורט, אנחנו מוכרים לעצמנו שממחר אנחנו מתחילים לעשות XYZ, כל אחד בתחום שלו.
ממחר דיאטה, המשפט הכי מפורסם.
כן, זה המשפט הכי מפורסם. אז יש הרבה מאוד דברים שבסופו של דבר אנחנו מוכרים לעצמנו כל הזמן, מוכרים לאחרים, מוכרים לילדים שלנו, מוכרים למשפחה שלנו, אבל כשאנחנו כאילו נפגשים עם מישהו זר, לימדו אותנו לא לדבר עם זרים יותר מדי, אז כשאנחנו מפגשים עם מישהו זר, אז אנחנו כאילו שמה נרתעים מהמחירה.
ההתנהגות משתנה לגמרי.
לגמרי.
אולי לעצמי אני מוכרת מעולה, ולאחרים פחות עובד.
מעולה, בדיוק. וכשאת מוכרת, אפשר לראות את זה כדוגמה מאוד מאוד קלאסית, בזוגיות, אוקיי? אתה מתחיל זוגיות, בתחילת הדרך, יש דברים שאתה מאוד מאוד לא מרשה לעצמך להיחשף, לעשות וכמה... אתה שומר על איזשהו פסון, דייט ראשון, שני, חצי שנה, ואז אחרי זה זהו.
אחרי זה כל הסריטות מתפרצות החוצה.
הכל נפתח. זאת אומרת שמכרת איזושהי דמות, וזאת התובנה הכי חזקה שאפשר לקחת מכאן, שאנחנו מוכרים את עצמנו כל יום מחדש לעולם. וזה מה שמחבר מאוד, אגב, ותכף נדבר על זה, שזה מה שמחבר מאוד לתוך כל העולם המנטלי. כי העולם המנטלי בעצם הוא לא איזשהו עולם מנותק מהמציאות, הוא לא איזשהו לשבת יוגה ולשמוע סרטוני מוטיבציה, ממש לא. ממש ממש לא. זה ההפך, זה עבודה אינטנסיבית יומיומית, אבל היא מאוד מאוד כיפית, כי בעצם אתה מתעסק כל הזמן בקול הזה הפנימי של עצמך. ואתה צריך לדעת למכור לו, למה אתה רוצה להיות כל יום יותר טוב מאתמול.
אבל איך עושים אותה בפועל?
אז איך עושים אותה בפועל? מתרגלים את זה המון. זה, 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 זה לדעת, קודם כל, לשים את עצמנו במקום שאנחנו רוצים להיות בראש. אני עכשיו נמצא איתך בסיטואציה.
כן.
אוקיי? אני רוצה, אני יודע כבר איך אני רוצה שהסיטואציה הזאת תסתיים. איך הייתי רוצה שתזכרי אותי, ואיך הייתי רוצה שתחווי אותי, זה מה שצריך להנחות אותי עכשיו. אוקיי?
ומתוך זה לפעול.
ומתוך זה לפעול. ואם אני הייתי רוצה שתזכרי אותי כאדם נחמד, מדהים, מעניין, את רוצה פגישה שנייה, את רוצה כל דבר כזה או אחר שהייתי רוצה למכור לך אפילו, אם אנחנו מקשרים את זה למחירות.
כן.
אז ככה הייתי רוצה לפעול מהרגע הראשון. וברגע שאני פועל ככה מהרגע הראשון, אני הופך אותך באיזשהו אופן להיות שבויה. במרכאות, כן?
כן.
אבל שבויה חיובית. והזכרנו את זה, דיברנו על הלקוחות למשל, אם אנחנו מסתכלים על זה לקוחות של חברת אפל, אם אנחנו מסתכלים על לקוחות של חברת סמסונג, אם אנחנו מסתכלים על לקוחות של חברת מרצדס, זה תאגידי ענק שחקרתי ובדקתי וראיתי.
האמת שאמרת לי משהו מאוד מעניין לגבי אייפון, שלא שמתי לב, שאין לזה פרסומות.
כן, אייפון לא דוגלים בזה. הם לא דוגלים.
ומוכרים מצוין, כן?
הם מוכרים לחצי עולם.
למקרה שמישהו לא חי על כדור הארץ ולא יודע, מוכרים הכי טוב שיש.
כן, הם מרוויחים, הם מרוויחים לא רע בכלל, והם מוכרים, לא רק שהם מוכרים לא רע בכלל, הם מוכרים הכי יקר.
כן.
שזה הכי מדהים.
ויש כאילו, ביקוש.
מה, אז בעצם יש פה איזשהו היפוך. זאת אומרת, מה היום בעל עסק שרוצה לבוא ולמכור את המוצר שלו, מה הוא חושב? שזה צריך להיראות הכי טוב ולהיות הכי מושקע, ושהפרסומת להביא את האיש הכי, הכי מתאים, הכי מוביל דעת קהל, ולדחוף ולחדור את המוצר והכל.
והם לא עושים שום דבר מזה.
אני לא ראיתי אף דוגמן שמדגמן אייפון, אני לא ראיתי את אייפון מככב כמו שאני רואה כל מיני ספקי מקצוע כאלה אחרים.
כן.
זה לא. הם פשוט נוגעים ברגש. וברגש אי אפשר להתחרות.
כן.
וזה בעצם העבודה המנטלית של עולם העסקים.
מוכרים חוויה.
הם מוכרים לך את החוויה, ואתה יודע, אתה יודע שאתה סומך עליהם שהם עושים את הכי טוב.
כן.
אתה פשוט סומך עליהם. זאת החוויה שנמכרת. והחוויה שנמכרת היא בסופו של דבר, אם אנחנו נהיה רגע כנים עם עצמנו, כשאנחנו פותחים את המכשירים שלנו, ואת תפתחי אייפון ואני אפתח סמסונג, סביר להניח שהשימוש שלנו יהיה כמעט זהה, כמעט דומה, לא נרגיש משהו כזה מטורף. אבל ברגש את מרגישה אחרת.
כן, מי שיש לו אייפון מגיש שהוא
כן,
הסירון העליון.
בדיוק, זה התחושה.
כן.
אנשים לא קונים ג'יפים של מרצדס, כי האוטו ייקח אותם למקומות יותר רחוקים או יותר מהירים. לא. התחושה שהוא עוצר ברמזור, ושהוא יכול להרגיש עם עצמו איזשהו משהו, זה הערך כן. שבעצם הוא קונה. אפשר להיכנס לזה אם זה ערך נכון, לא נכון, זה כבר עולם ומלוא, נכון. אבל זאת שיטת המחירה.
כן. וזה עובד, בסופו של דבר זה עובד.
זה עובד.
אני רוצה רגע, אי אפשר לדבר על היכולות שלך לעזור לעסקים בפן המנטלי, בלי להזכיר את הסיפור החיים האישי שלך, שאני רוצה שניגע בו קצת, כי באמת עברת גם מעבר לקנדה לבד, וגם עוד סיפורים שתכף אני רוצה שתספר לנו.
כן. אני, בוא נגיד... באיזשהו אופן, כנראה כשאתה קצת מתחיל להתבגר ומתחיל להבין שהחיים פה במדינת ישראל מתחילים בגיל 21 ויאללה זורקים אותך ותתמודד רגע שנייה, כן. לא הייתי ערוך לזה, אז פתאום אתה מתחיל להסתכל אחורה ואני מאוד מאמין בלהסתכל, אני מאוד מאמין בלחיות את ההווה, ללמוד מהעבר, אני מאוד מאוד מאמין בזה, אבל לא, לא, לא לשכוח באמת תמיד להסתכל קדימה ולהסתכל גם לאיך אני רוצה שהדברים ייראו בעוד 5, בעוד 10 שנים, עם כל זה שאנחנו לא באמת שולטים בזה, אבל לפחות לייצר איזושהי תמונה שאני יכול לגזור ממנה את התחושות שאני רוצה לחיות איתם היום.
כן.
וזה מה שקרה. אם אני מסתכל אחורה, אז ההורים שלי התגרשו כשהייתי בגיל מאוד מאוד צעיר. לא חוויתי איזושהי חוויה שאני יכול לבוא ולהגיד חוויה של הבאות שחוויתי אותה בבית, כן. והיום אני ברוך השם גם יודע לפצות על זה. בגיל 17 וחצי כבר היה לי ברור, הייתה לי תקופה של כמעט שנה עד הגיוס, ואמרתי, אוקיי, בוא נבחן את הנושא. ההורים שלי התגרשו, אבא שלי היה חי בקנדה.
אבא שבקושי פגשת.
כן, כאילו לאורך כל ה-17 שנים האלו, אז ברמת מפגשים אפשר לספור את זה, כאילו באמת על... אולי על 10 אצבעות את הרמת מפגשים. בואי, אנחנו גם מדברים כמה לא מעט שנים אחורה, ששיחת טלפון זה לא היה כמו היום, שיחת טלפון זה היה, אלו, הכל בסדר? ביי, להתראות,
ביי, כן.
זה היה מטורף ביוקר של זה, זה לא כמו שיחות וידאו שיש היום. אז זה היה, ואז אמרתי, טוב, אני בודק את הנושא, ואני רוצה לבחון את עצמי, ונאתגר את עצמי. ובוא נראה, במקום ללכת אחרי הצבא לטיול, אודו וג'ימלה וצ'ימי דני
דרום אמריקה,
לדרום אמריקה
כן.
וזה, בוא נראה, אולי אפשר ללכת ישר לעולם הגדול. נדלג פה על איזשהו שלב. והלכתי לבחון את הנושא בגיל צעיר לפני הצבא, והתאהבתי במקום, התאהבתי בתחושה.
אנחנו שוב, מדברים על קנדה, כן?
קנדה,
למי שלא
כן.
עקב, כן.
ושוב, אנחנו מדברים פה על תחושה.
כן.
ושימי לב כמה זה יכול להכריע לנו החלטות בחיים. כי
נכון.
ברגש... התחברתי לשם, וברגע שהתחברתי לשם ברגש, אז אמרתי, אוקיי, לשם אני נוסע. ושבוע אחרי שהשתחררתי מהצבא, זה היה מאוד ברור שאני נוסע לשם,
כן.
נסעתי לשם, ושם התחלתי את כל הדרך שלי, במחירות.
כן.
אבא שלי היה לו שם רשת של חנויות אופנה, לנשים, נכנסתי לתוך כל הסיפור הזה, התחלתי ללמוד את השפה, את המנטליות, דגש
כן.
חזק מאוד על המנטליות.
כן, וזה קשה מאוד, זה לא
זה
קל.
מאוד
כי
קשה.
כי המנטליות הישראלית, לדעתי, לא דומה לאף מנטליות אחרת.
ובטח ובטח לא לקנדית,
כן.
כשהם הכי רחוקים
קרים,
מאיתנו.
כן,
כן קרים, ובשביל לבקש סוכר מהשכן, זה צריך פגישה. זה לא משהו שאתה יכול לעשות אותו ככה, לדפוק בדלת.
אין על ישראל.
אין על ישראל.
טוב, בגלל זה אתה פה גם.
כן, לגמרי. ובתקופה יחסית, שאני יכול להגדיר אותה יחסית קצרה, שזה סדר גודל של שנתיים שהייתי שם, אז הקמתי חנויות, והקמתי עוד סוג של עוד רשת מקבילה, חברת בת שתהיה מתחת לחברה של אבא שלי, וגייסתי עובדים, והייתי על הרצפה של המחירות, הייתי על הכובע של היזם, הייתי על הכל, ועל הכל לבד. ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי חישלו אותי בחיים בסופו של דבר.
ואם אני זוכרת נכון, בגיל 25 נבחרת למנהל הבכיר הכי צעיר באירופה. נכון. זה כבר היה בארץ.
זה כבר היה בארץ.
כן, ואז גם קרה איזשהו מקרה לא נעים בעבודה.
כן, בתקופה קצת לפני כן קרה מקרה שהיה לי מקרה שמה שנקרא היה יכול להיגמר אחרת, ואני חושב שפה בכלל יש פה איזושהי עוצמה מנטלית מאוד מאוד חזקה, שאם היא לא הייתה קיימת אז אולי היא כן הייתה נגמרת אחרת. אני הייתי ברמה של מנהל סניף של עזריאלי בחברת קרוקר, בדיוק לפני 17 שנה זה קרה. החסרתי, בסוף כל יום היה נועל קבוע, וזה נועל שלמדתי אותו מקנדה, בסוף כל יום נועל קבוע, כולם מדווחים איך הם חזרו הביתה, ובאיזה שעה, ומה הם סוגרים, ואם הם צריכים כסף, אז יש להם בקופה הקטנה בחנות. הייתי אחראי על אזור בקרוקר, וזה היה דבר, נועל קבוע, שבכל הסניפים שלי ידעו. ובאותו יום, עבדתי בסניף עזריאלי, עבדה שם בחורה בשם רינת רועס, והיא הייתה עובדת, שיחסית הייתה עובדת חדשה, הכרתי אותה אולי פעמיים שנפגשנו בעבודה במקביל, ואז ידעתי שהיא מאשדוד, והצעתי לה בסוף היום שיוכל לחזור איתי, במקום להתארטר ברכבות וכל הסיפור הזה. וככה היה, ולקחתי אותה, וזה היה 31 למאי, וב-31 למאי, כשיצאנו מהסניף, אז לכל אורך הדרך הייתה שיחה מאוד מאוד משמעותית עם המנהל רשת שלי על איך החודש נגמר ומה אנחנו עושים חודש הבא, שיחה מאוד מאוד מקצועית, סגירת חודש, כן, מאוד מאוד מנטלית, קשוחה, מקצועית, מחירתית, הכל היה שם. עד שהגענו לאשדוד, אז שאלתי אותה בדיוק איפה היא גרה, והיא הצביעה לי על איזשהו בניינים, היא כיוונה אותי לאיזשהו מקום, ואז כשהגענו לצומת, היא הצביעה לי על הבניינים האלה, אמרתי לה, פה את גרה, אמרה לי, כן, תעצור לי פה אחרי הסיבוב, מצוין. עד פה הכל נשמע פנטסטי, מדהים.
נסיעה רגילה שקורית כל יום להרבה אנשים.
לגמרי. הורדתי אותה אחרי הצומת, נסעתי לבית, בזמנו עוד אפילו גרתי עם אמא שלי, חזרתי לבית, שעה הייתה 11:30 בלילה, שתיתי כוס, אני זוכר ששתיתי פטל בזכוכית, אמא שלי הגישה לי פטל בזכוכית, וישבתי וצפיתי בחדשות הספורט. נכנסתי אחרי חצי שעה להתקלח ולישון, וזהו, ופה נגמר מבחינתי היום שלי, ואני מתכונן ליום של המחרת. בשעה 4 בבוקר קיבלתי טלפון, out of nowhere, אני מקבל טלפון, אומרים לי שלום, רפאל, כן, מדבר חבר של אחות של רינת, רצינו לדעת אם אתה יודע איך היא חזרה היום הביתה.
שם הסרטים בראש מתחילים לרוץ.
ושם אתה קופץ מהמיטה, ואתה מבין ש...
משהו קרה.
משהו לא הגיוני קרה, ואתה אומר, מה זאת אומרת? אני החזרתי אותה הביתה, ואיך שאני מסיים את המשפט הזה, אני שומע כבר ברקע צרחות של זהו, והלכה לי הילדה, וצרחות מאוד 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 טראומטיות, שהן סחורות לי עד היום.
והסיפור הזה באמת נגמר עם סוף עצוב.
לצערי, למחרת מצאו אותה שהיא נאנסה ונרצחה, וסוף ממש טרגי.
ואתה הופך לחשוד המיידי.
כאחרון שראה את הגופה, ואתה זה שהסעת אותה, ולא רק זה, גם ביום של החיפושים, אז הכל מסתובב לצורה כזאת, שאני מגיע בדיוק למקום שבו נמצאת הגופה. אוקיי? זאת אומרת, כאילו, הסרט מכוון לזה, שאתה עכשיו שחקן ראשי...
כל מה שצריך בשביל דרמה טובה.
לגמרי. אתה שחקן ראשי במותחן פשע, באיזשהו סרט שפתאום מביא אותך מהקצה הכי גבוה של האיש המוביל, הבחור הצעיר, החריזמטי, הסוחף, במחירות, מנהל רשת, כל כך הרבה עובדים, כל כך הרבה... כל הטייטלים הגבוהים שאנשים שואפים להגיע אליהם, ביום אחד אתה הופך להיות מואשם או חשוד מיידי, לא מואשם, חס ושלום.
ואם לא החוזק המנטלי שלך, אתה לא שורד את החקירות.
אני לא חושב שאתה יכול לשרוד את זה, וזה גם כל כך מסתבך, להרבה מאוד מסתעף לכל כך הרבה דברים, שאתה כאדם פשוט מן המניין, שאף פעם לא הגעתי לתחנת משטרה, אתה אפילו לא מבין מה הולך שם. זאת אומרת, באיזשהו שלב הוציאו לי מהאוטו, והביאו לי לאוטו לחקירה, זרקו לי ככה על השולחן, אני זוכר, פטיש, מסמרים, מספריים, חולות, כאילו ממש, שאתה אומר, ואומרים לי, כל זה היה באוטו שלך.
וזה לא היה.
ואני לא זוכר שזה היה באוטו שלי, ואני אומר, זה היה באוטו שלי.
מוזכר הסקל, תבדקו טוב טוב מה שיש לכם באוטו.
כן.
ואם זה נראה מפליל.
כן.
כן.
ולא, לא, לא, לא קישרתי בכלל, ואני מנסה לחשוב. עכשיו, החוסן המנטלי מתבטא בנקודה הזאת, שבראש ידעתי שאני בחוץ. אוקיי, ידעתי. אני ידעתי שזה פורמלי, והם צריכים לעשות את זה.
אבל אתה יהיה בסדר.
יהיה בסדר,
כאילו אני בחוץ. ויכול להיות שבגלל זה גם היית בחוץ.
נכון.
כי אנשים אחרים נשברים ויושבים בכלא סתם.
נכון. במקביל חקרו את אמא שלי.
כן.
ואני יודע, בדיעבד, אני יודע שכמה לה זה היה מאוד 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 קשה. ואני כאילו מבחינתי, זה היה ברור לי שזה מסתיים, ואני בחוץ, ואני אומר את כל האמת, ורק, ורק את האמת, ואנחנו, ולא רק זה, אני גם מציע להם שאני רוצה להצטרף לצחם שלהם כמתנדב, לבוא ולעזור ולהגיע לתוך הדבר הזה, וזה גם קרה, בפועל גם הצטרפתי אחרי זה שנה לתוך הצחם, ברגע שהבינו שאני בכלל לא קשור לאירוע.
טוב, אז עכשיו כשהכל מאחוריך, אני רוצה באמת לשאול אותך על העסק שיש לך היום, בוא נדבר על השירותים שאתה מציע לבעלי עסקים.
קודם כל, השירות הוא באמת בנושא של אימון כל מערך המחירות, עם תחום התמחות מנטלי. מה הכוונה בתחום התמחות מנטלי? אנחנו לא הולכים לשדר להם כל יום סרטוני מוטיבציה ודברים כאלה.
כן, למקרה שמישהו מקשיב ונלחץ.
לא, זה לא. התוכנית באימון מנטלי היא בעצם להפוך קודם כל את בעל העסק ואת היזם, להקשים את החלום שלו שבאמת בשבילו הוא פתח את העסק. הרבה מאוד נגררים. זאת אומרת, באים עם איזשהו משהו אחד, שזה מה שהם חלמו, וברגע שזה קצת פחות הלך להם בדרך, אז קצת פנייה ימינה, קצת שמאלה, פתאום נהיה להם עסק אחר לגמרי, מה שהם בכלל חלמו, ואומרים לך אין מה לעשות, כאילו נגררים והולכים לשם. אז קודם כל זה להחזיר ולדייק בחזרה את החזון ואת החלום שממנו יצאנו לדרך.
כן.
זה עבודה מנטלית שהיא 100% גרדה, והיא מתבצעת בצורה מאוד מאוד כלילה, היא מתבצעת על ידי אבחונים כלילים שנשלחים בטלפון, אבחונים כאלה יכולים אחר כך להישלח לקבוצות, לארגונים יותר גדולים, אז הם נשלחים למסות גדולות, ואז על ידי מסות גדולות אפשר לייצר ממש אנליזה של לראות עד כמה יש התאמה בין מה שאתה כבעל עסק חושב על העסק שלך, לבין מה שהעובדים שהם אלה שבסופו של דבר אמורים לשתף איתך אלימה אחת לאותו חזון.
כן.
האם הם באמת עובדים איתך באלימה אחת?
באותו ראש, כן.
לפעמים הנתונים מדהימים,
כן, זה דווקא לא מפתיע, לא?
זה מפתיע ולא מפתיע, זאת אומרת, כי אם אנחנו שוב פעם משחקים, אז אנחנו משקרים למי? אנחנו משקרים למעסיק שלנו, אנחנו גונבים אותו בזמן סיגריות, אנחנו גונבים אותו בהפסקות, אנחנו מאחרים, אנחנו
שיחת טלפון.
שיחת טלפון. אז בסופו של דבר אנחנו גונבים את עצמנו, כי עולם ההייטק הבין את זה בדיוק הפוך. עולם ההייטק אמר, בוא כך, דבר אותו טלפון, צחק, תעשה מה שאתה רוצה.
כן.
את הולכת למשרדים של הייטק, המגרשים האלה לא באמת עובדים. הפינג פונג לא באמת כל היום משחקים שם.
כי הם מעדיפים לסיים את העבודה וללכת הביתה.
כן, ברגע שאתה מבין שזה זמין לך, אתה לא צריך לגנוב את זה.
כן.
אז אתה לא רוצה את זה באמת, אתה בא לעבוד.
אחלה טקטיקה יש להייטקס.
כן, כן, זה בעצם מה... וזה מה שגם אמרתי בתחילת הדרך על כל הנושא המנטלי, שזה הפוך. זאת אומרת, גם ברמה שמה שדיברנו מקודם לגבי הנושא של מחירות, אם זה אייפון. הפעולה היא הפוכה, תיגע לי ברגש, אני אהיה איתך. לא תיגע לי ברגש, תביא, לא משנה איזה דוגמן ואיזה דוגמנית, ותשים אותם על איזה מסך שאתה רוצה, ותעשה כמה
אפקטים
שאתה
רוצה.
זה לא יעבוד, אם אתה לא נוגע בי.
כן.
אז זה מה שהייטק גם עשו, הייטק נגעו ברגש. נגעו ברגש של, כאילו, אל תעבדו קשה. עכשיו, בתכלס, עובדים קשה.
בטח.
אבל
עובדים
בתחושה,
שעות מטורפות.
אבל בתחושה, אתה לא עובד קשה. בתחושה
אתה עובד בעבודה יוקרתית, כן? וכל היום מפנקים אותך.
בדיוק, כל היום מפנקים אותך, ודואגים לך, והביאו לך את השפים הכי טובים, ויהיה לך חדר כושר, ויהיה לך כל מה שאתה צריך. זאת אומרת, הם עובדים על התחושה שלנו, כן. ודרך התחושה שלנו, ההישגיות מגיעה. וזה החוסן המנטלי. וכשהייטק מבין את זה, ובאותה נשימה הוא גם מבין שלהיות, להחזיק איש שמתעסק בהייטק, זה לא משימה שאתה יכול לקחת אותו באמת ל-20-30 שנה קדימה. זאת אומרת, אנשים היום מתחלפים בקצבים של שנתיים, שלוש, ארבע, בעולם ההייטק הם מתחלפים. ועדיין, למרות ועל אף כל זה, שווה לך להשקיע ולהיות הכי טוב, שכמה שפחות ירצו לעזוב אותך, וגם אם זה שנתיים, שלוש, ארבע, אתה עדיין עושה את המקסימום בשבילם.
טוב.
כי זה המון שאתה יכול להשיג בשנתיים, שלוש. וזה מה שאני חושב שעסקים קטנים ובינוניים מפספסים, וזו כל המהות שלי פה. המהות שלי היא לקחת עסק קטן ובינוני, או עסק שרוצה לצאת לדרך, יזם בארון נקרא לו, שהוא חלום שלו לעשות משהו, אבל איך הוא יסתדר כלכלית, וכל התירוצים ללמה לא עכשיו, ועכשיו יש קורונה, ועכשיו יש מלא בעיות, ופיגועים, וכל הזמן יש משהו שאתה בגללו לא עושה.
בעיקר בארץ.
כן. אבל זה בעיקר בראש, אז זה בכל מקום בעולם, כי בתכלס אם אתה רוצה להיות כזה, אז גם בארצות הברית, שהיא ארץ השירות הבלתי נגמרות, אתה יכול, יש המון טיפוסים שהם כאלה.
כן.
אז לקחת את אותו יזם שכבר יצא לדרך, או סלש רוצה לצאת לדרך, ולהזכיר לו רגע, מה ההישג? ואני אשאל אותך שאלה.
כן. הרעיון פה מתחלף, כן.
מה לדעתך ההבדל בין הישג להצלחה?
בין הישג להצלחה. אני חושבת שהישג זה משהו יותר גבוה מהצלחה.
תני לי דוגמה.
הצלחה, אתה יכול גם לחוות הצלחה קטנה עם, לא יודעת, גייסתי איזשהו לקוח מאוד בכיר ל, לא יודעת, למוצר שלי.
זה והישג, לא הישג?
והישג זה כאילו משהו שאולי מעטים עשו. אבל אולי אני טועה, כן? אני רואה לפי המבט שלך שאני טועה.
לא, 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 זה לא שאת טועה. אני... הישג, בהגדרה הפשוטה, זה משהו שלא ניתן לערער עליו. הצלחה היא חוויה סובייקטיבית.
יפה.
אוקיי? עכשיו, הרבה מאוד אנשים מתבלבלים פה. כי מבחינתם, הם הצליחו, אז הם השיגו. אז השיגו זה הישג.
כן.
אבל לא, זה בעיניך. ואיפה רואים את זה בצורה מאוד מובהקת? כשאני עושה תהליכים עם מתאמנים שלי, אז אני שואל אותם שאלה מאוד מאוד פשוטה. מה החלום הכי גדול שלך?
אוקיי.
אוקיי? ולאחר מכן אני שואל, מה היעד להיום? שתי שאלות. את שימי לב, וזה נתון שהוא כבר חקרתי אותו, והוא מובהק אצל כולם.
כן.
במטרה היומית, מה ההישג שאתה רוצה להשיג היום? העוצמה הרבה יותר גבוהה מאשר החלום
כי הגדול. כי הוא נראה רחוק.
אז בגלל שהוא נראה רחוק... ההיגיון אומר שיש לך המון זמן להשיג משהו שהוא מטורף.
או שאולי אתה לא תשיג אותו בכלל, אז למה להתעכב עליו?
אבל למה לא לבחור? מה שאני אומר זה, אנחנו מצמצמים את האפשרות בדבר שהוא יכול להיות קיים, ובדבר שהוא כמעט בלתי אפשרי אנחנו מעצימים. הרי הרבה יותר קשה, אם אני נותן לך היום מה ה-to-do list שלך להיום, אוקיי, מה המשימות שאת רוצה לעשות להיום, ואם את רושמת שם 20 משימות את שמה לעצמך,
אני לא אסיים אותם היום.
את בסטרס.
נכון.
באותו יום את בסטרס, בסדר? את בלחץ, את בסטרס, את צריכה להספיק את 20 משימות. ואם היית בוחרת, לא ב-20, ב-100 משימות שאת צריכה לעשות חיים שלמים, זה על פניו אמור ללכת בשלווה. ואנשים בוחרים הפוך.
יפה. אהבתי את הפירוט.
אנשים בוחרים הפוך, אנשים בוחרים דווקא את מה שיש להם דרך להשיג, והם יכולים להשיג, כי זה הישג.
כן.
אוקיי? הישג מקבל ביטוי בדרך.
כן.
מי שמבין בין הישגים לבין הצלחות, מבין שבעצם הישג היא כל הדרך, ואז בעצם בתוך הישג יש עליות, יש ירידות, לפעמים אני אצליח, לפעמים אני לא, אבל בסוף אני אגיע להישג. בהצלחה, אני יכול פעם להצליח, פעם להפסיד, פעם להצליח, פעם להפסיד, ואז אם זה משפיע על הערך העצמי שלי ועל הסטרס שלי, אז בעצם אני אף פעם לא יגיע להישג.
נכון.
אני אקביל לך את זה סתם לדוגמה לעולם הספורט, כדי שבזה ככה נחתום את זה וזה יהיה אולי כן. עוד יותר ברור, נחדד כן. את זה יותר ברור. יש תואר של אליפות ויש תואר של גביע.
נכון.
מכירה, נכון?
אוהדת ספורט מושבעת בכל זאת.
נו, מדהים.
כן.
אחרי זה נדבר גם על מסי. יש את יש אליפות ויש גביע. כן. איזה תואר יותר נחשב?
אליפות.
אליפות.
כמובן.
כל הדרך בגביע היא נוקאוט. נכון. הפסדת אתה בחוץ, ניצחת אתה ממשיך. זאת אומרת, זה הצלחה, 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 הצלחה. כן. או הצלחת או הפסדת.
ואליפות זה
אליפות
סגיות.
אליפות מותר לך לטעות.
נכון.
מותר לך להפסיד.
מתבסס על נקודות.
מתבסס על נקודות. זאת אומרת, יש פה דרך.
נכון.
ופה, אם אנחנו מקבילים את זה לחיים שלנו, זה בדיוק אותו דבר.
כן.
החיים שלנו הם בסוף אנחנו צריכים להסתכל עליהם רגע אחורה, ליך שנגיע לאיזשהו שלב שבו נגיד שאנחנו אולי רוצים קצת לנוח על זרי הדפנה, למרות שאני לא מאמין בזה, עד הרגע האחרון. אז כשמסתכלים אחורה, אומרים, מה הסקתי?
כן.
ברור שבמהלך הדרך היו הצלחות והיו כישלונות.
נכון.
אבל אם אני מסתכל רק עד ההצלחה הבאה, אני מייצר סטרס תמידי לעסק שלי. אוקיי? אם אני כל הזמן מחפש הצלחה, יעד חודשי, אוקיי?
כן.
אתה עומד ביעד, אתה לא עומד ביעד, סטרס. הסטרס הזה והאנרגיה הזאת עוברת הלאה. עכשיו, יותר מזה, וזאת נקודה סופר חשובה, יש משהו שנקרא בתוך העולם המנטלי, את האנרגיה והתודעה שאנחנו משדרים ואנחנו מעבירים הלאה, כי בסופו של דבר אני מאוד מאמין שאנחנו בסך הכל מורכבים משניים. יש את החומר ויש את הרוח, יש את מה שרואים כלפי חוץ ויש את הנשמה. יש אנשים שאתה רואה אותם, אתה אומר, וואו, כאילו נפגשתי איתו כבר.
כן, משהו מבחינת אנרגיה, כן.
ויש איזשהו חיבור כזה, אנרגטי לגמרי, ויש אנשים שהם כאילו, אתה רואה שאתה לא מצליח לתקשר.
נכון.
אז אותו דבר. אז מה שאני בא להגיד, זה שיש חומר ושיש רוח. אז יש לנו את הנושא של האנרגיה והתודעה שאתה נכנס לאיזשהו מרחב. עכשיו, שאתה בא לעבוד באיזשהו מקום שהאנרגיה והתודעה שבו, ואפרופו אייפון עושים את זה, אפל עושים את זה בצורה מדהימה, שאתה מגיע למקום שבו אתה בא לעבוד ויש לך איזושהי אנרגיה נכונה וכולם בעד אותו החזון וכולם רוצים אחרי אותה מטרה, אתה נשאב לתוך הדבר הזה, אתה מקבל את הדבר הזה בעצם מהסביבה במתנה, ואתה הופך להיות חלק ממך. זאת אומרת, אתה, מה שאנחנו קוראים בשפה של השכונה, אתה מורעל. אתה כבר מורעל בדבר הזה. ויש אותו דבר גם לכיוון השלילי. זאת אומרת, אם אדם ייכנס לתוך ארגון פשע, אוקיי?
כן.
והוא יצטרך להיות חלק מתוך ארגון פשע, התחושות והרגשות שלו תמיד יהיו הם של חרדה ופחד. זאת אומרת, האנרגיה שאנחנו מקבלים מהמעסיק שלנו בארגון היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, אם המעסיק שלנו, כל יזם, חושב בצורה שבה הוא אומר, תלוי בהצלחה, אם החודש הזה היה טוב,
אני אהיה נחמד.
נחמד, מפנקים את כולם, עושים יום גיבוש, הכל סבבה. אבל אם החודש הזה לא טוב, שולפים את הגרזנים. זאת אנרגיה שמאוד מאוד קשה להצליח בה בסופו של דבר לעובדים.
נכון.
כי הם מונעים מתוך מקום של כמו איזשהו ארגון פשע, מונעים מתוך מקום של פחד לא להצליח.
נכון.
ומה יקרה אם לא נעמוד ביעדים.
ואני בטוחה שכולנו מכירים את שתי הסיטואציות, מכל העבודות שעבדנו.
בדיוק. כשאנחנו מכירים את זה בשפה של השכונה, זה מה שנקרא שהכל הולך, הכל הולך.
כן.
אז זה לא באמת הכל הולך, הכל הולך. זה שהכל הולך הראשון. הוא מתייחס לאנרגיה, אז כן. הכל הולך.
נכון.
כשהאנרגיה היא טובה ושהכל באווירה טובה, גם אם לא עמדנו ביעדים, עדיין אנחנו
כן.
לא פה בשביל חודש. אוקיי? אז הדבר הזה צובר תאוצה, ובסוף אנחנו מתפוצצים.
כן, אני חושבת שזה טיפ מדהים לבעלי עסקים ולבוסים. אני רוצה לשאול אותך לתוכנית שלך, יש לך תוכנית של 10 הדיברות.
נכון.
אז ספר לנו עליה.
התוכנית הזאת נולדה בעיקר בתקופת הקורונה. ישבתי וחקרתי, ככה התפנה לא מעט זמן, וישבתי וחקרתי את מי שמבחינתי הם הישגיים, אוקיי? לא מצליחים, הישגיים, כאלה שאי אפשר להתווכח.
כמו מי למשל?
כמו למשל ליונל מסי, שאת רוצה לשמוע את זה כל כך. כמו למשל ליונל מסי, כמו למשל קריסטיאנו רונלדו, כמו למשל אופרה ווינפרי, כמו למשל מישל וברק אובמה, כמו למשל דונלד טראמפ. זאת אומרת, אתה יכול להתחבר או לא להתחבר, אבל הם הישגיים.
כן.
ובכוונה לקחתי את האנשים האלה שמכל הקשת,
כן.
אחד יכול להיות פוליטיקאי, אחד יכול להיות פסיכולוג, אחד יכול להיות מנחת טלוויזיה, ואחד יכול להיות ספורטאי, באמת מהרבה מאוד מקצועות, וזיקקתי מתוך כל מה שחקרתי על האנשים האלה, שמה הם מספרים על הגורמים, על הפרמטרים, שהביאו אותם להצלחה שלהם. ומתוך זה זיקקתי את 10 הדיברות, אמרתי, הדבר שהם יחזרו הכי הרבה, וחקרתי המון, ובחרתי את 10 האלו, שמה הדבר שהם הכי חוזרים עליו. ומתוך זה נוצרו ראשי תיבות, שישבתי וחשבתי על זה ככה, ואמרתי, איך אני הופך את זה גם להיות משהו זכיר וקליט. אז זה יצא, אתה חי הצלחה. והם כולם מדברים על אתה חי הצלחה הזה, באותה צורה, וזה שם התוכנית. אתה זה ראשי תיבות של אמונה, תשוקה והתמדה. וחי זה ראשי תיבות של חובה, מיקוד ויגע ועבודה קשה. והצלחה זה המנטליות מנצחת הכל, וציפיות ושאיפות גבוהות, ולטעות כל הדרך להצלחה.
טועים.
כן, להבין שלטעות...
גם הכי גדולים טועים.
להבין שלטעות זה כל הדרך להצלחה. אם אתה לא טועה, סימן שאתה לא עושה משהו נכון, אוקיי?
כן.
אתה צריך לטעות. ו... וחזון לעבר החלום, והכי חשוב שאותו השארתי לסוף, והוא בעצם עוטף את הכל במחזוריות מההתחלה, זה הנאה. אם אתה לא נהנה ממה שאתה עושה...
ואני חושבת שאנשים שוכחים ליהנות.
את יודעת, יש מחקר מדהים שמראה שהאנשים העשירים ביותר בעולם נהנים הכי פחות.
איזה בסה. אתה אומר, אם אני הייתי עשיר, איך היה לי כיף?
עכשיו, זה הגלגל הזה שכולם חושבים ככה, אבל כשהם נהיים עשירים, הם פחות נהנים.
כן, הם לחוצים.
הם יותר לחוצים.
הם לחוצים על הכסף, כן.
הם לא, הם פשוט בגלל מה שקורה, המחקר הזה, מה שהוא מראה, זה שככל שאתה מייצר יותר ויותר הישגים, אז אתה לא רוצה לרדת מההישגים שלך. אז אתה יותר שומר, ובגלל שאתה יותר שומר ויש לך יותר הישגים, אז יש לך הרבה זמן להתעסק בכל הדברים האלה, ואתה פחות זמן מפנה לעצמך ליהנות. מה שנקרא שהעמך יודע גם להפיל את העד.
בקיצור, לנו הכי כיף, לא ככה?
לנו הכי.
אני רוצה לפני סיום שבאמת תספר לי על איזשהו סיפור הצלחה ככה שעבדת איתו.
יש המון, כי בסופו של דבר אחד הדברים שאני הכי מאמין בהם בחברה שלי, זה שאין לי לקוח, אין לי מישהו שהוא לא.
ואתם באמת עובדים גם עם לקוחות גדולים, כמו בנק הפועלים, שעשית להם הרצאות.
נכון.
אבל אני אשמח ככה לאיזשהו סיפור של אולי לא עסק מאוד גדול, שעזרת לו לצמוח.
עסק לא עסק שהוא מאוד גדול, עסק שהיה מה שנקרא חצי מחתרתי כזה אפילו. כן, יש זה... לי משהו כזה של עסק שהיה ממש כן. חצי מחתרתי, מישהו שהיה עשה את העבודה שלו בהכי מיינסטרים, הכי אמריקן ביוטי שיכול להיות, קם, איש משפחה, אדם מדהים, אני ממש אוהב את האיש הזה, קם, הולך בבוקר לעבודה שלו, עובד בחברה שלא נגיד את שמה, אבל חברה כן. מהגדולות במשק, ובמקביל הייתה לו איזושהי תשוקה ואהבה לייצר את הערק בטעמים שרק הוא יודע לייצר, והוא היה רוקח את זה באופן עצמאי.
בשביל הכיף שלו.
כן, בשביל הכיף שלו.
אחלה תחביב.
בתחביב הזה כל סוף שבוע הוא היה מוכר למעגלים הקרובים שלו, בקבוק בעולה ב-50 שקל, מה שזה לא יהיה, ולוקח עוד איזשהו, אני זוכר שהוא בא אליי בפגישה הראשונה, והוא אמר לי, זה משלם לי את המשכנתא, זה לא בשביל משהו, זה כאילו,
בקטנה.
זה לא העבודה.
כן.
ואז אמרתי, כשאתה מדבר, כשדיברתי איתו, אמרתי לו, כשאתה מדבר על זה, וכשאתה מדבר על העבודה שלך, אני רואה שני אנשים שונים. כאילו, אני חייב להגיד לך, מה החוויה שיוצאת ממך, מה הרגש שיוצא ממך. פה אתה בוער ואתה רותח ואתה אומר לאן זה יכול להתפתח וכמה תשוקה יש לך ולכמה טעמים וכמה רעיונות ולעשות את זה בכל מיני צורות ולהנגיש את זה בחופי הים וכל כך הרבה דברים שהוא הציף כן. בפניי. ולעומת זאת, כשאתה מדבר על זה, זה כאילו שגרה רגילה, כן. מה שכולנו מכירים ויודעים. אז אמרתי לו, מה הפחד? בוא נדבר רגע, למה לא לצאת עם זה רגע החוצה? ולא, ואיך, ולמה, וכמה, והתחילו כל ההסתייגויות. ואז ברגע שגרמנו לפתוח את הדברים והתחלנו מה שנקרא לעשות ניתוח טיפה לעומק ולפתוח את הפצעים האלה שסוגרים אותנו מלהצליח, גילינו שבעצם אין שום סיבה שלו.
נכון. והיום הוא מצליח, כן?
היום הוא מחובר ליקב מאוד מאוד גדול בצפון. הוא עזב את המקום העבודה שלו, התחבר ליקב מאוד מאוד גדול, הפך את עצמו להיות האיש מחירות, והפך את עצמו להיות איש מחירות, לא מה שנקרא פעם בשבוע למעגלים הקרובים, אלא לרשתות הכי גדולות בארץ.
מדהים, מדהים.
והפך להיות סיפור הצלחה מדהים.
אני חושבת שזה מסר מדהים לסיום של החלומות שלכם, גם אם זה נראה לכם שלא תרוויחו מהם כסף.
לגמרי.
אתם יכולים.
תהיו הישגים, כי ההישג בסוף, זה בסדר לחוות כשלונות.
ואם אתם צריכים ליווי, אז תפנו לליווי, כי בסוף קוראים מזה באמת דברים טובים.
לגמרי. כמו שמאמנים את השרירים שלנו, ואנחנו הולכים ונרשמים לחדרי כושר, ואנחנו, חשוב לנו לעשות את זה משהו שאולי כל אחד מאמינים שלו, אם זה כלפי חוץ להיראות טוב, חטוב, או אם זה באמת מהמקום הבריאותי, אנחנו דואגים לתחזק את הגוף שלנו. זה מאוד 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 חשוב לתחזק את התודעה שלנו, של מה אנחנו באמת רוצים להשיג מעצמנו, כי אם אנחנו נמצאים כלואים בתוך כלוב של 6 קוביות והכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר אנחנו כל לילה הולכים לישון קצת לא שלמים עם עצמנו.
נכון.
הכלוב הזה לא שווה כלום.
נכון.
לכן קראתי גם לחברה שלי, תרגישו חופשי להצליח.
מדהים. אז תרגישו חופשי להצליח, ורפאל, תודה רבה לך על שיחה מרתקת שיכלה להימשך שעות.
לגמרי.
תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני מקווה שנהנתם גם, ונתראה בפרקים הבאים.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.